מסכת שבועות דף למד וב. תנא ארור בו נידוי, בו כללה, בו שבועה. מלמדת אותנו הגמרא שבמילה ארור שייך לשון של נידוי, שייך לשון של כללה ושייך לשון של שבועה. מבאר לנו רש"י, כל לשונות הללו הוא משמש וצריך לפרוש ממנו אם אמר חכם ארור בלשון נידוי. הרי צריך לפרוש מהמנודה, אז אם אמרו את הנידוי בלשון ארור נחשב כנידוי. ואם אמר אדם לחברו לשם שבועה וקיבלו עליו, ממילא השבועה היא זה נחשב כשבועה. וכן המקלל את חברו בלשון ארור הוא להשם כללי וחייב המקלל. אז אם כן, המילה ארור יכולה להתפרש בכמה אפשרויות. מאיכן לומדים את זה? אומרת הגמרא בו נידוי, מאיפה לומדים שארור שייך בו לשון של נידוי? דכתיב אורו מרוז אמר מלאך השם, אורו מאורו ארור יושביה. ומה ביאור הדברים? אמרו לה בארבע מאה שיפורי, הכוונה בארבע מאות שופרות, שמעתי ברק למרוז, נידה ברק את מרוז. מרוז היה איש חיל שלא בא לעזור במלחמה עם סיסרא. יש ביאור אחר שמרוז הכוונה שם של מקום, אבל כאן הגמרא מבינה שזה שם של איש שנידו אותו. בו כללה, מאיפה לומדים ששייך לשון כללה בארור? דכתיב ואלה יעמדו על הכללה, וכתיב ארור האיש אשר יעשה פסל. הפסוקים האלה מדברים כאשר נכנסו בני ישראל לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא ציווה שיעמדו על הר גריזים והר עיבל, ושם יקללו את מי שלא מקיים את התורה ויברכו את מי שמקיים את התורה. בו שבועה, מאיכן עומדים ששייך לשון שבועה בארור? דכתיב וישבה יהושע בעת ההיא לאמור, ארור האיש לפני השם וגומר. שואלת הגמרא, ודיל מתרתי עבד לאו, אשבעינו ולטינו, מי אמר לך ששמה זה רק שבועה? אולי יהושע גם השביע וגם קילל, אז ממילא מה שכתוב ארור ביהושע הכוונה כללה ולא שבועה. אלא אומרת הגמרא, מאחר ואיש ישראל ניגש ביום ההוא ויואל שאול את העם לאמור, ארור האיש אשר יאכל וכו'. שם מדובר במלחמה של שאול נגד פלישתים במחמש. וכתיב ויונתן לא שמע בהשביע אביו את העם, הוא לא שמע את העניין הזה ששאול ציווה שלא יאכלו. אומרת הגמרא, ודילמה חינמי, אולי נאמר כמו שדחינו מקודם, תרתי עבד לאו, ששאול מה עשה? השבינו ולטינו, הוא גם השביע וגם קילל, אז מה שכתוב שם ארור זה כללה, זה לא שבועה. מתרצת הגמרא, מי כתיב וארור? אם אתה רוצה לומר שהוא גם השביע וגם קילל וארור זה כללה, אז היה צריך לומר וארור, שזה דבר אחר. אבל מכיוון שכתוב ארור, משמע שזה שבועה. השתא דעתית לאחי, אחרי שתרצנו את התירוץ הזה, התנמי לא כתיב וארור. אז גם מה שניסינו ללמוד קודם מיהושע, אני אתרץ לך שמכיוון שלא כתוב וארור, אז אני לא יכול לתרץ שזה חוזר על כללה, אלא ארור זה לשון שבועה. ממשיכה הגמרא, אמר רבי יוסי ברבי חנינא, אמן בו שבועה, בו קבלת דברים, בו האמנת דברים. דהיינו במילה אמן שייך את הדברים האלו. מבאר לנו רש"י, אמן בו שבועה, העונה אמן אחר שבועה כמוציא שבועה מפיו, זה נחשב כאילו הוא עצמו נשבע. בו קבל הדברים, האומר לחברו על מנת שתקיים לי תנאי כך וכך, ואמר אמן, קיבל דבריו וחייב לקיים תנאו. אז זה קבל הדברים. וגם אמרנו ששייך האמנת דברים, וראוי לענות אמן על דבר תפילה ותחינה, שהוא לשון מאמן הדברים. אמן זה מלשון שהוא מאמן את הדברים, שיהיה רצון שיהיה אמת, כן. שמה שהוא אומר גם שזה אמת וגם שכן יהי רצון. אז אם ככה, אומרת לנו הגמרא, מכאן לומדים, בו שבועה, דכתיב ואמרה אישה אמן אמן, שם מדובר בפרשת סוטה, אישה שכינה לבעלה, והיא נסתרה עם איש אחר, ויש חשש שמה היא זינתה, מביאים אותה לפני הכהן, והכהן משביע אותה לפני שהוא משקיע אותה את המים, והאישה אומרת אמן אמן, וזה נחשב כאילו שהיא נשבעת שהיא לא זינתה. בוא קבלת דברים, איך אני יודעים, דכתיב, איפה, בהר גריזים והר עיבל שלמדנו מקודם, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם, ואמר כל העם, אמן. בוא אמנת דברים, אוי 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 אוי, מאיפה יודעים, דכתיב, היומר ירמיה הנביא, אמן. כן יעשה השם, יקם השם את דבריך. ממשיכה הגמרא, אמר רבי אלעזר, לב שבועה, הן שבועה. אם אמר לשון של לב, אז שייך בזה שבועה, ואם אמר לשון של הן, גם שייך שבועה. אומר לנו רשי, כדי מסיים ואזיל, כמו שהגמרא תגיד לנו בהמשך, שאמר, או לב לב טרזים, מדובר שהוא לא אומר פעם אחת, אלא אומר פעמיים, לב לב. אז זה נחשב שבועה, או הן הן טרזימנה. ובגלל שהוא אמר פעמיים, אז זה נחשב כשבועה, אומר רשי, למה שהחזיר דבריו, שאמר בעצם פעמיים, אז זה מחזק את מה שהוא אומר. שואלת הגמרא, בשלמה לב שבועה, שאם הוא אומר לב שייך בזה שבועה, דכתיב, איפה? בנוח. ולא יהיה עוד המים למבול, הוא כתיב, כי מי נוח זאת לי אשר נשבעתי. אז אם ככה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא נשבע בלשון שלו, אלא הן שבועה מנהלן. מאיפה אנחנו יודעים שאם הוא אמר הן, זה נחשב כשבועה? מתרצת הגמרא סברה הוא דבר הגיוני. מדלב שבועה, הנה משבועה, כמו שאתה אומר שלב זה שבועה, אז גם הן, מה ההבדל? אמר רבא, ויהודה אמר לב לב טרזימנה, כמו שאמרנו מקודם, שהוא בעצם כפל את המילה. ויהודה אמר, הן הן טרזימנה, דכתיב, איפה? בנוח, ולא ייקרא את כל בשר עוד ממי המבול, וכתוב עוד הפעם ולא. ולא יהיה עוד מים למבול. ומדלב טרזימנה, צריך שיאמר פעמיים, אז ממילא הנה מטרזימנה, צריך שיאמר פעמיים. למדנו במשנה מקלל בכולן, הכוונה מי שמקלל את השם, בכולן הכוונה גם בשמות הקדוש ברוך הוא וגם בכינויים, אמרנו ששמות הקדוש ברוך הוא, לדוגמה זה י' כו' כ' וכינוי זה חנון, רחום וכו'. אז לפי רבי מאיר חייב, אבל חכמים פותרים מכיוון שצריך רק שם המיוחד. שם המיוחד מה זה? י' כו' כי רק אם הוא יקלל בי' כו' כ' אז הוא יהיה חייב. תנו רבנן, איש איש כי יקלל אלוקיו ונשא חטאו. ככה נאמר בתורה. מה תלמוד לומר? והלא כבר נאמר ונוקב שם השם מות יומת. אז למה צריך פעמיים שיהיה כתוב שאסור לקלל את השם? יכול לא יהיה חייב אלא על שם המיוחד בלבד, רק על י' כו' כ', מניין לרבות את הכינויים, אם הוא קילל חנון, קילל רחום, והתכוון לקדוש ברוך הוא, תלמוד לומר איש איש כי יקלל אלוקיו מכל מקום, דברי רבי מאיר, שמאיש איש לומדים שאפילו על הכינויים, אם הוא קילל יהיה חייב. וחכמים אומרים, אוי 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 אוי, שם מיוחד במיטה, מהפסוק שהבאנו נוקב, שנאמר ונוקב שם השם, זה בא לומר לי שאם הוא קילל י' כו' כאז יש לו דין של מיטה. אבל ועל הכינויים בעזרה מהפסוק של איש איש אנחנו לומדים שאסור לקלל אפילו בכינויים חנון, רחום וכו'. ואין מיטת בי דין, אז מה העונש הוא כן יקבל? אומר לנו כאן תוספות שהוא יקבל קרב. למדנו במשנה את אותה מחלוקת על מקלל אבי ואימו, שלפי רבי מאיר יהיה חייב אפילו אם הוא קילל אותם בכינויים, ולפי חכמים לא, עד שיקלל בשם המיוחד. שואלת הגמרא מן חכמים, מי זה חכמים שראינו במשנה שנחלקו על רבי מאיר בעניין מקלל אבי ואימו? רבי מנחם בר יוסי, זה חכמים, דתניא, רבי מנחם בר יוסי אומר, בנוקבו שם יומת, מה תלמוד לומר? מה השאלה שלו? אומר רש"י, קרא יתר ההוא. זה פסוק מיותר. ונהו עניין למקלל אבי ואמו שאינו חייב עד שיקללם בשם המיוחד. לומדים את זה לעניין כללת אב ואם, שרק מתי חייב אם הוא קילל ביוד כבבקה. אז ממילא, אוי 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 אוי, לימד המקרא למקלל אבי ואמו שאינו חייב עד שיקללם בשם. למדנו במשנה שהמקלל עצמו וחברו בכל השמות והכינויים עובר בלא תעשה, ומה עונשו? מלכות. אומרת הגמרא, אמר רבי ינאי בדברי הכל. בחלק הזה של המשנה אין מחלוקת בין רבי מאיר וחכמים, אלא ליבא דכולי עלמא יהיה חייב. עצמו, מאיפה יודעים שמקלל עצמו יהיה חייב? דכתיב, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד. ואדם שמקלל את עצמו, הוא לא שומר את עצמו, הוא מזיק לעצמו. כדי רבי אבין, אמר רבי אילה, ואמר, כל מקום שנאמר ישמר פן ועל, אינו אלא לא תעשה. אז ממילא יש לנו איסור. וחברו דכתיב, מאיפה יודעים שאסור לקלל את חברו? דכתיב לא תקלל חרש. אומר לנו רש"י, נו, אז הייתי אומר רק חרש, מאיפה יודעים לכל אדם? ומרבינן מיניה בסנהדרין דף ס"ו עמוד א', כל שהוא בעמך, דהיינו כל איש ישראל. ממשיכה הגמרא, אוי 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 אוי. אומרת לנו הגמרא, יקחה שם אלוקים וכן יקחה אלוקים, זוהי עלה הכתובה בתורה. ככה למדנו במשנה, שאם הוא אמר לו יקחה השם אלוקים אם לא תעידני, זה נחשב כשבועה. יתיב רב כהנא כאמר דרב יהודה, אוי 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 אוי, ויתיב וכאמר המתניתים כדתנן. מה פירוש המתניתים כדתנן? אומר רש"י, רב כהנא היה שונה ממשנתנו, את המשנה שבעצם אנחנו עוסקים בה כעת, כמו שהיא שנויה, יקחה וכן יקחים, היה אומר בלשון הזאת. אמר לקנה, אומר רש"י, אמר לרב יהודה, קנה הכוונה, הפוך דבריך כנגד אחרים. למה אתה אומר יקחה? זה משמע כאילו אתה מקלל אותי. אלא מה? אמור, יקהו וכן יקם. למה? שלא תקללני, שלא ייראה כאילו אתה מקלל אותי. יתיב, סיפור נוסף, ההוא מרבנן כמד רב כהנא. ויתיב וכאמר, אוי אוי אוי, גם אל יתעצך לנצח, יחתך ויסחך מאוהל, ושרשך מארץ חיים סלע, שזה פסוק. אומר רש"י, את המקרא הזה היה דורש, שנאמר בדואג בספר תהילים, כל הפסוק הזה נאמר בתהילים. ממשיכה הגמרא, אמר לקנה, תשנה, במקום להגיד שהתעצך, תגיד התעצב, ושלא ייראה שאתה מקלל אותי. שואלת הגמרא תרתי למה לי, מדוע צריך להביא שתי מעשים שמתארים בעצם את אותו עניין? מהו דתימה, הנמי למתנית, אם דווקא במשניות הייתי חושב שמותר לשנות מהלשון, אבל בקראי בפסוקים אמה לא מקנינן, שאסור לשנות את הפסוק ולהגיד התעצהו במקום התעצחה, כמה שמלן שאפשר לשנות בפסוקים. אבל חשוב להדגיש שכל זה דווקא כאשר דורשים בפסוקים, אבל כשקוראים פסוקים, לדוגמה קוראים בתורה, חלילה, אסור לשנות את הפסוקים וצריך לקרותם כמות שהם כתובים. ממשיכה הגמרא, למדנו במשנה, אל יקחה ויברכך ויטיב לך, מה? אם תעידני, אם תעיד, אז יהיה לך טוב. רבי מאיר מחייב, למה? הוא אומר, מכללן, אתה שומע עליו? שמשמע שאם לא תעיד, חלילה יהיה לך צרות? וחכמים פותרים, למה? כי הם לא אומרים מכלל הן אתה שומע עליו. שואלת הגמרא, ועלית לרבי מאיר מכלל לאו אתה שומע הן, אין לו את הסברה הזאת, אז ממילא גם אין לו מכלל הן אתה שומע עליו, אז איך כאן אתה אומר שהוא סובר מכלל הן אתה שומע עליו? היכן מצינו לפי רבי מאיר שלא אומרים מכלל לאו אתה שומע הן? כאשר הגיעו בני גד ובני ראובן ורצו לקבל נחלה בעבר הירדן המזרחי. משה אמר להם, בתנאי שאתם תעברו חלוצים לפני עם ישראל ותלחמו. ושמה משה עשה להם תנאי, שמה? עשה להם תנאי גם בהן וגם בלאו. אם תעברו ואם לא תעברו. למה עשה גם הן וגם לאו? אומר רבי מאיר, אלא ודאי שלא אומרים את מכלל לאו, אתה שומע הן? אז אם כן, קשה על המשנה שלנו. מתרצת הגמרא היפוך, תהפוך את הדעות, שכאן במשנה רבי מאיר הוא זה שפותר, וחכמים הם אלו שמחייבים. שואלת הגמרא, כי אתה רבי יצחק, לאן הוא הגיע? הגיע לבבל מארץ ישראל. תנא כדתנן, הוא שנה כמו ששנינו מקודם, שרבי מאיר אומר חייב. אז איך אתה רוצה לומר שרבי מאיר הוא זה שאומר שפטור? אמר רב יוסף, אשתא דענא, תנא אחי, אנחנו שנינו שרבי מאיר אומר חייב. וכי אתה רבי יצחק, תנא אחי, אמר רבי יצחק שנה שלפי רבי מאיר חייב. שמע מינן, דווקא תנן שלפי רבי מאיר חייב, ואי אפשר לבוא ולהסביר שרבי מאיר אומר פטור, כמו שתירצנו. אלא קשי, אז אם ככה קשה, למה, אוי 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 אוי, למה לפי רבי מאיר ראינו שחייב? כי בכלל אין אתה שומע עליו, אבל מנגד ראינו שאין לו את הסברה הזאת. מתרצת הגמרא, כל מה שאתה אומר שאין לו מכלל עליו אתה שומע, אין, כי לטלה זה דווקא בממונה. אבל באיסורה באמת כן הוא סובר את זה. שואלת הגמרא, הרי סוטה דאיסורה הוא, הרי כאשר משקים את הסוטה, שמה זה עניין של איסורים, אם היא תהיה מותרת לבעלה או תהיה אסורה. ואמר רבי תנחום בר חני ובר חכינאי, הינקי כתיב, כתוב הינקי. ואיך כתוב את הינקי? בלי יוד. תאמה דכתיב הינקי, עליו אחי מכלל לאו אתה שומע אין, לא אמרינן. מה ביאור הדברים? אומר לנו רש"י, הינקי כתיב בלא יוד, וזה בא לומר כמו חינקי מלשון שתחנק. וכי הקרא בתרי דכתיב ועד כיסתית, שאם היא סטתה תחת בעלה היא צריכה לחנק. אז ממילא, אוי אוי אוי, אלמה, היא לא הינקי, אם לא היה לי כתוב את החינקי הזה, מכלל אין אתה שומע עליו, לא אמרים, לא היינו אומרים שמכלל אין אתה שומע עליו, והוזקקתי להינקי הזה, ללימוד. אז אם ככה קשה לנו מסותה. מתרצת הגמרא אל ההיפוך. בואו נחזור לתירוץ שלפי רבי מאיר באמת פטור. לא כמו שאמרנו בתחילת העניין שלפי רבי מאיר חייב. אל ההיפוך, אפילו באיסור הלטלה, הוא לא סובר את זה, מכלל אין אתה שומע לאו, ומכלל לאו אתה שומע אין. שואלת הגמרא, מה תקיף לרבינה, אוי 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 אוי, הקשה. ובאיסור הלטלה, איך אתה אומר שבאיסורים אין לו את הסברה הזאת? אלא מעטה, שטויי יין ופרועי ראש דבמיטה. יש ציווי שאסור להיכנס לכהנים במצב שהם שטויי יין או פרועי ראש, דהיינו שלא גילחו את ראשם במשך 30 יום. החינם היא דלת לרבי מאיר, שמה שנגיד שמה שהוא לא סובר את זה מכלל אהב אתה שומע אין, ואתנן אלו שבמיטה, מאיפה יודעים שאדם שנכנס שטוי יין ופרועי ראש, אלו שבמיטה שטוי יין ופרועי ראש, ומאיכן יודעים את זה? אומר רש"י, דבמיטה לא שמינן לה אלא הן מכלל לאו. למדנו את זה בצורה כזאת, דכתיב יין ושחר על תשת ולא תמותו, ומזה אנחנו מדייקים, אם תשתו בבואכם אלוהי מועד, תמותו. אז אם ככה, מה יגיד רבי מאיר? הרי אנחנו רואים שכן אומרים את הסברה הזאת שמכלל לאו אתה שומע הן ומכלל אין אתה שומע לאו. מתרצת הגמרא אלא לעולם טיפו, שבאמת רבי מאיר פותר, כמו שרצינו לומר מקודם. וחילת לבממונה, כל הסברה הזאת היא שלא אומרים מכלל אבל אתה שומע אין זה בממונות, אבל באיסורים כן רבי מאיר סובר את זה, ולכן כאן אצלנו בשבועה רבי מאיר סבר את זה. אז קשה לך מסותה? לא, ושני סותה דאיסורה דאית בממונה, הוא נכון שזה איסור האם להתיר אותה לבעלה או לא, אבל זה גם נושא ממוני לעניין גביית הכתובה. אז ממילא אני מחשיב את זה כממון שבה לא אומרים מכלל אבל אתה שומע אין, והוצרחנו ללמוד מהינקי חינקי. וכאן אנחנו חותמים את פרק רביעי, פרק שבועת העדות. וכעת אנחנו מתחילים פרק חדש, את פרק שבועת הפיקדון. פרק שבועת הפיקדון עוסק באדם שתובע את חברו ממון שיש לו ממון שלי שהוא מחזיק בו, דהיינו. אומר לו, איפה הפיקדון שנתתי לך? אני נתתי לך פיקדון שתשמור, והוא מכחיש. או שאומר, איפה ההלוואה שנתתי? או אתה גזלת ממני, אתה צריך להחזיר לי את הגזל. או אבדה, מצאת האבדה שלי ואתה צריך להחזיר. והצד השני אומר, לא היו דברים מעולם, מכחיש ונשבע על זה. זה נקרא שבועת הפיקדון. ואחר כך התברר ששיקר. הדין שהוא חייב קודם כל קרן, דהיינו להחזיר את שווי הממון שבידיו, אבל גם הוא צריך להחזיר חומש מלבר, וגם להביא קורבן אשם. רק צריך להבין, אם אנחנו אומרים ששבועת הפיקדון שייכת גם בגזל, גם בהלוואה, גם באבדה, אז אם ככה, מדוע זה נקרא שבועת הפיקדון? ההסבר הוא, מכיוון שבתחילת הפסוק שמדבר על השבועה הזאת כתוב פיקדון, אז השבועה הזאת נקראת שבועת הפיקדון, אבל הנה חינמי, היא שייכת גם בדברים שהזכרנו. וכעת אנחנו נתחיל את המשנה. אומרת המשנה, שבועת הפיקדון נוהגת באנשים ובנשים. מדוע צריך לומר שהיא נוהגת בנשים? אומר לנו רשי, בגלל שבשבועת העדות למדנו שבאנשים ולא בנשים, כי הרי נשים לא שייך בהם עדות, אז ממילא היה צריך לומר שכאן השבועה נוהגת בנשים. ברחוקים ובקרובים, מה הכוונה בקרובים? אומר רשי, שבעל הפיקדון קרוב לזה שהפיקדון אצלו, דהיינו התובע הוא קרוב של הנתבע. כי כאן זה לא כמו שבועת העדות שמדובר שהוא משביע את העדים, אלא הוא משביע את זה שהוא תובע אותו. אז זה נוהג גם בקרובים וגם ברחוקים. בקשרים ובפסולים, הכוונה קשרים להעיד ופסולים להעיד. בפני בית דין ושלא בפני בית דין מפי עצמו, אם הוא נשבע מפי עצמו, אז זה בין בפני בית דין ובין שלא בפני בית דין. ומפי אחרים אינו חייב, עד שיקפרנו בבית דין דברי רבי מאיר. אם אחרים ישביעו אותו, לפי רבי מאיר זה דווקא אם זה היה בבית דין. וחכמים אומרים, בין מפי עצמו, בין מפי אחרים, כיוון שכפר בו, אפילו שלא בפני בית דין, חייב. וחייב על זדון השבועה. מה זה זדון השבועה? אומר לנו רשי, דלא כתיב בהו ונעלם. לא כמו שלמדנו לגבי שבועת ביטוי, שדווקא אם הוא שכח, אלא חייב רע גם על מזיד. מה זה מזיד? זדון השבועה שזכור על הפיקדון, ויודע שמתחייב על כפירתו קורבן. הוא זוכר שיש אצלו פיקדון, רק הוא משקר, והוא גם יודע שאם יתפסו אותו שהוא משקר, הוא חייב קורבן. וגם על איזה מקרה חייב, ועל שגיגתה עם זדון הפיקדון, דהיינו, אומר לנו רשי, שהוא יודע שהזיד בפיקדון, הוא יודע שהוא משקר, כי בעצם הפיקדון נמצא בידיו, והוא אומר שהפיקדון לא נמצא בידיו, אבל אינו יודע שהוא התחייב קורבן, אז ממילא הוא לא יודע את חומרת העניין. אז זה נקרא שגיגתה עם זדון הפיקדון. אבל ואינו חייב על שגיגתה גרייד, האם הוא בכלל לא זכר שהפיקדון אצלו הוא פטור? למה? כי הוא נקרא אנוס. ממשיכה המשנה, ומה חייב על זדונה? אם הוא עבר במזיד ושיקר, אז הוא חייב אשם בכסף שקלים. מה זה אשם בכסף שקלים? אומר רשי, הקנוי בשני סלעים, הכוונה לפחות במחיר של שני סלעים. דאך הכתיב גבי אלה שם בערכך כסף שקלים. וכמובן שגם צריך להביא את החומש, כמו שהזכרנו בהקדמה למשנה. ממשיכה המשנה, שבועת הפיקדון כיצד, איך מתבצעת השבועה בפועל? אמר לו, תן לי פיקדוני שיש לי בידך, איפה הפיקדון שנתתי לך? והוא עונה לו, שבועה שאין לך בידי. או שאמר לו, אין לך בידי, משביעך אני, ואמר אמן. אז ממילא אכל השבועה, הרי זה חייב. השביע עליו חמש פעמים, בין בפני בית דין, בין שלא בפני בית דין, וכפר. אז מה הדין? חייב על כל אחת ואחת, על כל שבועה ושבועה. אמר רבי שמעון, מה טעם? אמרו חייב על כל שבועה ושבועה, מפני שיכול לחזור ולהודות. אומר לנו רשי,
מפני שיכול לחזור ולהודות אחר כפירה. נמצא שבכל שבועה הוא כופרו ממון.
זה לא דומה לשבועת העדות שאמרנו שבמקרה כזה התחייב רק על השבועה הראשונה. למה? כי שם אמרנו שברגע שהם נשבעים שהם לא יודעים, אז כגיוון שיגיד שוב אינו חוזר ומגיד, אז ממילא הם לא יכולים לבוא ולהעיד. הם לא נחשבים ראויים להעיד, אז כל השבועות הבאות שלהם בעצם הם לא יכולים להעיד, אז ממילא השבועה לא תופסת. אבל כאן, מכיוון שהם יכולים לחזור בהם, אז ממילא על כל שבועה ושבועה בעצם יש פה כפירה, וצריך להתחייב על כל שבועה ושבועה. ממשיכה המשנה, היו חמישה טובים אותו. אמרו לו, תן לנו פיקדון שיש לנו בידך, איפה הפיקדון? והוא אומר להם, שבועה שאין לכם בידי, אינו חייב אל אחת, אבל שבועה שאין לך בידי ולא לך ולא לך, עדיין הוא שהוא פירט לכל אחד ואחד, חייב על כל אחת ואחת, מכיוון שהפירוט גורם שיחול שבועה על כל אחד. רבי אליעזר אומר, עד שיאמר שבועה באחרונה, דהיינו בשביל להתחייב על כל אחד ואחד, צריך שהוא יאמר בסוף את המילה שבועה. אומר רש"י, דאשתקי עם השבועה כולו, זה מה שיעשה שיהיה שבועה על כולם. אוי 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 אוי, רבי שמעון אומר, עד שיאמר שבועה לכל אחד ואחד, אין כזה דבר, צריך שהוא יאמר בפירוש לכל אחד ואחד, לשון של שבועה, כדי להתחייב על כל אחד. תן לי פיקדון ותשומת יד. כבר למדנו שתשומת יד מה זה? זה הלוואה. גזל ועבדה שיש לי בידך. ומה הוא טוען? שבועה שאין לך בידי אינו חייב אלא אחת. אבל אם הוא פירט שבועה שאין לך בידי, פיקדון ותשומת יד וגזל ועבדה, חייב על כל אחת ואחת. וכמו שלמדנו מקודם את דעת רבי אליעזר ורבי שמעון, גם כאן הם יחלקו בעניין הפירוט, שלפי רבי אליעזר עד שיאמר שבועה באחרונה, ולפי רבי שמעון צריך לומר שבועה על כל עניין ועניין. תן לי חיטים מסורים מקוסמין שיש לי בידך, ומה הוא אומר? שבועה שאין לך בידי אינו חייב אלא אחת, זה שבועה כללית. אבל במקרה שהוא אמר שבועה שאין לך בידי חיטים מסורים וקוסמין, והוא פירט, חייב על כל אחת ואחת. רבי מאיר אומר, אפילו אמר חיטה ושעורה וכוסמת, חייב על כל אחת ואחת. מה החידוש? הייתי אומר, אולי כשהוא אומר חיטה הוא מתכוון לגרגיר אחד של חיטה. מי אמר שהוא מתכוון לכל החיטים? כמה שמלן שלו. ואם היינו אומרים שהוא מתכוון לגרגיר אחד של חיטה, זה פחות משווה פרוטה, אז ממילא לא שייך פה שבועה. והחידוש הוא שלא אומרים ככה. ממשיכה המשנה, אנסת ופיתית את ביתי. והוא אומר, לא אנסתי ולא פיתיתי. יש דין, אדם שאנס נערה בתולה או פיתה אותה, אז אם הוא אנס הוא חייב לשלם לאביה 50 שקל כסף, וגם צער שהוא צייר אותה בושת, וגם היא מתביישת וגם הוא פגם אותה. ואם הוא פיתה אותה, אז צריך לשלם את כל הדברים האלו חוץ מצער, מכיוון שזה היה בהסכמתה, היא נהנתה. אז אם ככה, אומר לו, אנסת ופיתית את ביתי, והוא אומר, לא אנסתי ולא פיתיתי, ומשביעך אני ואמר אמן, הדין שחייב. רבי שמעון פותר, למה? שאינו משלם קנס על פי עצמו. מתי אנחנו אומרים ששבועת הפיקדון נוהגת? דווקא כאשר הוא תובע אותו ממון. אבל כאן זה עניין של קנס, אוי 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 אוי, וקנס אם אדם יודע הוא יהיה פטור, אז זה לא נחשב ממון. אמרו לו, אף על פי שאינו משלם קנס על פי עצמו, אתה צודק שיש פה חלק מהתשלום של קנס, אבל משלם בושת ופגם על פי עצמו, והבושת ופגם זה נחשב כחיוב ממוני, אז ממילא שייך את הקורבן השם. גנבת את שורי, נו, אז הטענה שלו שהוא צריך לשלם לו גם קרן, גם את שווי השור וגם כפל, כדין גנב, שצריך לשלם כפול משווי הגנבה. והוא אומר לו, גנבתי, משביעך אני ואמר אמן, אוי 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 אוי, מה הדין? חייב. למה? בגלל הקרן, הקרן זה חיוב ממוני. גנבתי, אבל לא טבחתי ולא מכרתי, משביעך אני ואמר אמן, פטור, מכיוון שהתביעה פה על גנב, טבח ומכר. אדם שגנב טבח ומחר שור עושה משלם ה' פעמים את שווי השור וד' פעמים את שווי עשה, וזה כנס. ואז ממילא, מכיוון שזה כנס, זה לא נקרא ממון, והשבועה חלה רק על ממון ולא על כנס. ממשיכה המשנה, אם היא שורחה את שורי, מדובר בשור מועד, היינו שור שמורגל לנגוח, שזה חיוב ממוני כי הוא הזיק, או על שור טעם שחייב חצי נזק, כמו מן דאמר שהחיוב הזה הוא חיוב ממוני ולא כנס. והוא אומר לו אמית, משביעך אני ואמר אמן, הדין שחייב, כי זה בעצם תביעה של ממון. אבל למי שורך הכוונה שור מועט את עבדי עבד כנעני, והוא אומר לו אמית, בעצם אם הוא היה מודה שהשור אמית, היה מתחייב 30 שקל כסף אם התביעה הייתה בעצם מתבצעת. הרי יש לנו כלל שמודה בכנס פטור, אם העדים היו מעידים, אז במקרה כזה מה היה קורה? הוא היה מתחייב 30 שקל כסף, אבל כאן הוא כופר. משביעך אני ואמר אמין, הדין שפטור, למה? מכיוון שזה כנס, ואם הוא היה מודה בעצמו שהיה שהשור שלו המית את העבד כנעני, הוא היה פטור, רק העדים יכולים לחייב, כי זה עניין של כנס. אמר לו, חבלת מי ועשית בי חבורה, אדם שחבל בחברו צריך לשלם לו 5 דברים, נזק, את הנזק שהוא עשה, לדוגמה אם הוא קראת לו יד, צער, משהו מצטער מהמכה, ריפוי, הוצאות הריפוי, שבט, משהו לא יכול ללכת לעבודה בזמן הריפוי, ובושת, משהו מתבייש, כולם מדברים, הוא קיבל מכות. והוא אומר לו, חבלתי ולא עשיתי בך חבורה, משביעך אני ואמר אמן, חייב, למה? כי זה חיוב ממוני. אבל אמר לו עבדו, העבד שלו אומר לאדון, הפלת את שני וסימית את עיני. במקרה כזה הוא חייב להוציא אותו לחירות, וזה נחשב ככנס, זה לא נחשב כחיוב ממוני. למה? כי על מה שהוא עיקה אותו הוא לא צריך לשלם לו, כי זה כמו אדם שעיקה את החמור שלו, הוא ממון שלו, אז הוא לא צריך לשלם לו, אלא מה? זה עניין של כנס. והוא אומר לא הפלתי ולא סימתי, משביעך אני ואמר אמין, מה הדין? פטור, מכיוון שזה כנס. ובעצם כל המקרים האלה שהזכרנו כנס, מסכם את המשנה, זה הכלל. כלשהו, כל המשלם על פי עצמו, דהיינו חיוב ממוני, הדין שחייב. ושאינו משלם על פי עצמו, דהיינו כל המקרים שהבאנו של כנס, שאם הוא יודע הוא יהיה פטור, אז ממילא לא שייך בו גם את השבועה של הפיקדון. למה? כי אם הוא היה מודה, מה היה קורה? הוא היה נפטר, אז ממילא הכפירה שלו לא נחשבת כפירה של ממון, וצריך בשביל להתחייב שבועת הפיקדון כפירה של ממון. ועד כאן דף למדבר במסכת שבועות.